שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית.
שלום דודו פישר.
שלום רינה מצליח, מה שלומך?
בסדר גמור, אני שמחה לארח אותך בפודקאסט שלי. ולפני שבאתי לפה לפגוש אותך, אתה, נכנסתי קצת בגוגל, ואז אני רואה סרטון חמוד, שאימא שלך באה לבקר אותך בבית שלך עם אשתך השנייה.
כן.
שאתה מכריז שאתה מאוד אוהב את אימא שלך, שאתה מאוד קשור אליה, אבל שהיא לא אוהבת את החיים החדשים האלה שלך. אז זה היה מאוד מרגש לראות את זה. כי היא הייתה על כיסא גלגלים, והיא באה אליך הביתה פעם ראשונה.
היא חוגגת 91 ב-14 לינואר.
שתהיה בריאה עד 120.
כן.
איך היא צלולה עדיין?
היא צלולה מאוד.
מאוד?
כשאני שוכח דברים, אני מתקשר אליה, אומר, אמא, את זוכרת את משה שהיה אצלנו בפנסיון, בטבעון היה לנו פנסיון. אומרת, בטח, איזו שאלה. היא זוכרת הכל. זוכרת שמות, זוכרת תאריכים. באמת, הגוף בגד בה קצת, אבל... המוח פנטסטי.
והיא גרה בבית?
לא, היא גרה כאן בכפר סבא, בדיור מוגן, אבל היא כל שבת אצלי. אני לוקח אותה כל שבת אליי הביתה, ואני שר לה, ואנחנו שרים ביחד, ואנחנו אומרים תהילים ביחד, ואני עושה לה קידוש. השנים שהייתי עם אשתי השנייה, היא הייתה די אומללה, כי הייתה לבד בדיור מוגן, איפה שהיא נמצאת. היא לא רגילה להיות ככה לבד בחדר, ואין לה חברים, היא לא כל כך מתחברת עם אנשים שם. אז באמת, אתמול הייתי אצלה, אני מבקר אותה גם כל שבוע, אני מבקר אותה כמה שאני יכול, אם אני חופשי.
זה מרגש לשמוע את זה.
גם עכשיו אחרי התוכנית אני נוסע אליה. ואתמול כבר, מכיוון שבשבת שעברה לא יכולתי שהיא תהיה אצלי, אז השבת כבר אמרתי לה, אמא, השבת את אצלי. אז אני ראיתי, העיניים של האורו, את רואה את ה, את ה... ואז היא קוראת לבחורה שמטפלת בה, למטפלת, אומרת לה, אנחנו נוסעים לדודו בשבת, זה בסדר.
זה מדהים, אה?
אז כן. אז אנחנו, אני...
איך התפקידים מתחלפים, איך הם, כשהם מבוגרים, הם...
נכון, נכון. הופכים להיות ילדים. אבל תשמעי, היא נהנית מזה, ואני נהנה לתת לה. היא הייתה אימא, זאת אומרת, היא עדיין אימא נהדרת, אבל... בצעירותה,
כן.
היא באמת לא היה משהו שהיא לא עשתה עבור הילדים. תמיד זה היה עבור הילדים. אני זוכר, היה לנו פנסיון בטבעון, ותקופה מסוימת היה שם אולפן לעולים חדשים שהגיעו בשנות ה-80, כשפתחו את הגבולות שם. ויום אחד הגעתי הביתה וראיתי שטיח, בבוידם כזה, שטיח ומיקסר וזה, אני אומר, אני אומר, אמא, מה זה? אז היא אומרת, אני קונה את זה מהרוסים, אני קונה את זה. בשביל מה את צריכה את זה? שיהיה לכם כשתתחתנו. אתה יודע, הייתי בן 18.
נדוניה.
פשוט לא יאומן. אז באמת, כל דבר שהיא עשתה, באמת, זה תמיד היה בשביל הילדים, תמיד. לא חסר לנו שום דבר, אבל פי שבבית לא היה, מי יודע מה, בתחילת החיים, זאת אומרת, בשנות ה-60, החיים היו קשים. אבא שלי ניצול שואה. כן, שניצול שואה, הוא טוען שהוא היה בהילטון, בזמן שאנשים היו במחנות, כי הוא ניצל על ידי משפחה אוקראינית. הוא ו-16 חברים מבני המשפחה שלי, הם החביאו אותם בתוך בונקר, מתחת לבית שלהם, במשך 18 חודשים.
מדהים.
זה סיפור מדהים. אז הוא אומר לנו...
והם היו חסידי אומות עולם.
כן, כן, ברור, יש להם בירושלים, ואנחנו תמכנו בהם, אבא שלי. אבא שלי זה אחד מהדברים שהוא נתן לי באמת את הכרת הטוב. העניין של הכרת הטוב. והיו שם עוד אנשים שניצלו, זאת אומרת, ילדים ונכדים של אנשים שניצלו מהמשפחה, שלא כל כך אמרו, הם עשו את זה בשביל כסף, הם עשו את זה בשביל זה. אבא שלי היה מוריד את החולצה מעל אורו, והיה נותן להם. אם הוא היה יכול, אם הוא היה צריך. לכן הוא חיפש אותם גם המון שנים. הם נעלמו. זה היה בדובנו, זאת העירה שנמצאת בין אוקראינה לפולין. פעם זה היה רוסי, פעם זה היה פולני, פעם זה היה רוסי. תלוי מי כבש את השטח. ובאמת הם החביאו אותו שם עד שהרוסים הגיעו. הנאצים היו, המפקדה של הנאצים הייתה בבית איפה שהם היו, הם היו בבונקר, והמפקדה, כי הבית היה על הר גבוה, אני הייתי שם, על גבעה גבוהה, הבית כבר איננו, הלכתי לחפש את התפילין, כי סבא שלי אמר לי שכשהוא ברח, כשהם ברחו מתוך הבונקר, כשהטנקים התחילו להגיע והפגיזו, הם יצאו מתוך הבונקר, והוא שכח שם את התפילין שלו. הוא לא יכל לקחת את התפילין. והלכתי לחפש...
אבא של אבא שלך.
אבא של אבא שלי, כן. והלכתי לחפש את התפילין, ולא, לא, כבר הבית לא נמצא, וכבר לא מצאתי.
אבל האנשים האלה באו לארץ.
האנשים האלה, ירחנו אותם בארץ, הבאנו אותם לארץ, אנחנו נסענו לפולין יחד עם אבא שלי, בטלוויזיה, מערוץ אחד בזמנו, עשו איזו תוכנית שלמה, עם סלפון, על המפגש הזה בין אבא שלי ובין השלושה אחים, שהיו ילדים קטנים שהיו בגילו, למעשה היום נשאר אחד, אלפרד נשאר, אנחנו בקשר, ובאמת זה סיפור מדהים.
ואבא שלך נפטר מזמן?
אבא שלי נפטר לפני 7 שנים, כן.
הייתה פרידה קשה?
כן, אבל כבר התכוננו לזה, כי הוא היה חולה, הוא כבר לא היה, אני לא הייתי בלוויה. אני הייתי תקוע בברנסון, מיזורי, כשהוא נפטר. עכשיו עשיתי, היה לי שם, כל שנה הייתי שם, נובמבר, דצמבר, עשיתי שם תוכנית ג'רוסלם, קראתי זה לאבנגליסטים שם. זה עיר שיש בה 100 תיאטראות שהאבנגליסטים הקימו, כדי לא לקחת הילדים שלהם למקומות מלוכלכים כאילו. אז שם יש 100 הצגות, אבל הכל נקי והכל עם סוסים, עם זה, עם זה. ואני עשיתי להצגה בשם ג'רוסלם, ונסעתי לשם, הוא היה כבר בבית רבקה, הוא היה קצת, הוא כבר לא היה מי יודע מה, אבל קיבלתי את הטלפון שהוא נפטר ביום חמישי. עכשיו לצאת מברנסון, מיזורי, להגיע ביום שישי ללוויה, זה היה בלתי אפשרי. אף על פי שהגעתי ביום שישי, הצלחתי להגיע, אבל הלוויה הייתה בבוקר, כבר אני הגעתי ממש לפני שבת כזה, נחתתי, ואני אמרתי להם, לא, לא מלינים את המת אצלנו, מה שנקרא, לא נהוג להלין את המת, ואמרתי להם שילכו קדימה עם הלוויה.
אז לא נפרדת ממנו?
לא נפרדתי ממנו. אולי יותר טוב כך. אני לא אוהב להיפרד גם. זאת אומרת, גם כשאני עוזב את אמא שלי, אני לא אומר לה, שלום לי, אני אומר, נתראה מחר, נתראה בשבת, נתראה, לא אומר, לא אוהב פרידות.
לא קשה לך שלא נפרדת ממנו? לא יושב לך כזה שלא היית בהלוויה וזה?
יושב לי.
שלא הזכרת?
יושב לי, הייתי כאן בשבעה, יושב שלא הייתי בהלוויה. אבל אני חושב שהיה יותר חשוב לגבור אותו כמה שיותר מהר. זה דבר יותר חשוב.
אתה היית ילד של אמא או ילד של אבא?
הייתי ילד של שניהם, אפילו שאבא שלי לא היה כל כך מעורב בעניין של החינוך, הוא היה עסוק עם עבודה קשה, עבד מאוד קשה. כי לא קיבל השכלה. זאת אומרת, בעיירה שלו איפה שהוא היה, הנאצים נכנסו כבר כשהוא היה בן 8-9, היו מקים אותם ברחובות, ואחר כך הוא היה בתוך הבונקר 18 חודשים, אחר כך יצאו מהבונקר והתחילו להסתובב ברחבי רוסיה, עד שהם הגיעו לאיטליה, אז לקח שנים עד שהם עלו לארץ, אבא שלי עלה לארץ, ומיד התגייס לצבא, הפלמח בזמנו, ואני יודע שהוא, אבא שלי היה נורא, שיתף פעולה איתי תמיד. הוא אף פעם לא היה חולה כשאני הייתי בנסיעות. כשהייתי מגיע לארץ הוא היה חולה. אמרתי לו, אבא, כל הכבוד לך.
ברגע האמת הוא הבריז לך.
אבא, כל הכבוד. אני תמיד הייתי אומר לו, אבא, כל הכבוד לך. באמת שאתה מתחשב בעבודה שלי.
הוא היה גאה בך?
ובסוף, וואה, מה זה גאה. ההורים שלי, שניהם היו נוסעים אחריי לכל הופעה. בהתחלה, כשהייתי חזן, הייתי חזן בית הכנסת הגדול בתל אביב, באלנבי. והם היו באים משבתות שהייתי מתפלל, אז הם היו מגיעים גם כן, היינו לוקחים שם איזה חדר כזה, באחד מהברודלים שהיו אז שם, מה שנקרא.
כדי להיות קרוב.
הייתה שם איזה מסעדה קשרה של איזה ג'ינג'י, שהיה פותח בשבת עם זקן ארוך כזה שקשר, והם היו איתי כל הזמן, עודדו אותי, והיו איתי ועזרו לי. תראי, כשאני חזרתי, הייתי בדרום אפריקה, אחר כך נסעתי לדרום אפריקה כחזן, וכשלקחתי את המשרה שם, אני לא תיארתי לעצמי את המפגע הזה של אפרטייד, שתופס אותך בראש, וכשאתה יוצא לפארק, only blacks, only whites, only blacks, only whites, אוטובוסים, only whites, חופי ים, only blacks, only whites, בתי קולנוע, הכל, הכל היה בני, ופשוט אחרי, היה לי חוזה לשלוש שנים, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב להישאר שם, מיד בתום החוזה אני עזבתי שם, אבל צלצלתי לי, התקשרתי לאמא שלי, אמרתי, אמא, מה את אומרת, מה לעשות? אני תמיד מתייעץ איתה. אמרתי לה, תשמעי, אני עוזב כאן, השאלה, מה לעשות, לחזור לארץ או לנסוע למקום אחר לחפש משרה כחזן? אז היא אומרת, אתה עושה כסף? אז היא אומרת, אני אמרתי לה, חוסך קצת, לא מי יודע מה. היא אומרת, תבוא לארץ בשביל חמה וזה יהיה לך בארץ, בשביל לחם וחמה. ואז חזרתי לארץ, התחלתי לשיר בחתונות, פה 50 דולר, פה 100 דולר, כזה התחלתי לשיר, כי אף אחד לא הכיר אותי כבר, זה היה אחרי להקת הרבנות הצבאית, שקצת התפרסמתי, אבל עדיין לא הייתי מוכר מספיק. ואז אמא שלי ראתה שאני במצב, נתן לי פנקס צ'קים, ולא היה לה כסף מי יודע, נתן לי פנקס צ'קים, אמר לי, תשתמש בכמה שאתה צריך, ותחזיר לי כשיהיה לך יום אחד. זאת אומרת, רק לא לקחת איזה משרה בתור בנקאי, או בתור... שאני אמשיך לשיר. זה מה שהיא רצתה, שתהיה המשכיות.
כי הם עודדו אותך בזה, לא אמרו לך, זה לא מקצוע, לך כזה משהו אחר.
לך כך שיעורי פיתוח קול, ותלמד באוניברסיטה, ותעשה מה שאתה צריך. רק אל תיקח איזושהי משרה שתעצור אותך מהשירה. ואני לא יודע, היא ראתה, הם ראו בשירה שלי משהו עתידי, זאת אומרת שיש איזה עתיד, איזה קומודיטי.
אני לא הייתי. זה נדיר, בדרך כלל הורים לא אוהבים.
תלמד משהו, כי מוזיקה זה בסדר.
לך להיות עורך דין.
כן, מוזיקה זה בסדר, אבל זה לא בשביל פרנסה, לא בשביל פרנסה.
נכון.
אז היא תמיד, באמת ההורים שלי, שניהם תמיד עודדו אותי ותמיד...
הם היו זוג טוב?
מה זה זוג טוב של פעם?
לא, אני שואלת איזה דוגמה הייתה.
אני לא ראיתי אותם אף פעם, יש במלא את הטלוויזיה מחובקים ורואים סרט.
לא. ראית אותם רבים?
אבל הם אהבו מאוד אחד את השני. הם רבו, אבל על מה היו מריבות? כי שניהם עבדו ביחד בפנסיון. אמא שלי הייתה אומרת שצריך לבשל 4 עופות לאורחים שיש עכשיו, ואבא שלי אמר מספיק 3. ועל זה היו מריבות שאת לא מבינה. זה היו מריבות, אבל אני זוכר פעם, שלקחתי את אבא שלי פעם לאיזה סיבוב, שנסעתי להופעות או משהו, או לפסח, לא זוכר, ואימא שלי לא יכלה לנסוע, אז אני זוכר את השיחת טלפון הזה, אבא שלי יושב על המיטה שלו ככה, ומדבר איתה, מרים, אני מתגעגע.
כן?
זה כן.
אז זה חמוד. אז
הייתה אהבה, כן, הייתה אהבה ביניהם, אין ספק, אבל זה אהבה של פעם, זה לא אהבה של היום.
אבל כשאתה התגרשת, הם כעסו עליך?
כעסו עליי.
כמה היית עם אשתך הראשונה?
40 שנה, כן.
איך הספקת את זה כל כך הרבה?
התחתנתי מוקדם, התחתנתי בן 23.
וואו.
והתגרשתי כשהייתי בן 63. כעסו עליי, לא יודע אם כעסו עליי, אבל פתאום הם מצאו את עצמם במקום לא טוב. זאת אומרת, הם היו באים, סבא שלי כבר לא היה, אמא שלי. הם היו באים אלינו לשבתות, הם היו רגילים לראות אותי בראש השולחן, והילדים, ושרים, וזה, ומדברים עם דברי תורה בימי שישי וזה. אבל אחר כך זה הלך והתמעט, כל הסיפור הזה הלך והתמעט, אבל...
כי הם באו פחות?
אמא שלי יותר, אני חושב, הייתה לה התנגדות לנישואים שלי, עם רויטל. אבל אני התאהבתי, אני באמת הייתי מטורף מהאהבה, אני לא יודע, לא היה לי כזה דבר, אני חשבתי שוואו, איזה כיף, איזה מזל יש לי, שזה קרה לי. כי אני יודע הרבה חברים שלי, לא מאוהבים, ממשיכים כוח האנרציה. ממשיכים לחיות ככה, וזה טוב, לא טוב, כן טוב. ופתאום קרה לי דבר, שאני חשבתי שזה דבר, שאני נורא לקי, שאני נורא בר מזל.
וזה הפריע לך, אבל שאמא שלך לא איתך בזה? כמה זה הפריע לך?
לא. לא, 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 כי הייתי בא לבקר אותה, הייתי רואה אותה עדיין, בדיור מוגן איפה שהיא נמצאת, אבל לא היה את החיבור השלם הזה, זה היה רסיסים כאלה של ביקורים.
מה, היא הוכיחה אותך? היא אמרה לך מה אתה עושה?
לא, אף פעם לא. לא הוכיחה אותי. היא לא מדברת הרבה, אמא שהיא לא אישה שמדברת הרבה, היא יותר עושה. כל סיפור הלידה שלה גם מדהים, זאת אומרת, סבתא שלי ב-1932 הגיעה מהעיירה שלהם, שאולוי היום קוראים לזה, שוול, באליטה, לריגה, כי היא לא הרגישה כאבים, והיה לה חום, והיא באה עם אחותה, לאה, משם, והרופאים בבית חולים אמרו לה שהיא חייבת לעשות הפלה, כי יש סכנה לעובר ולאמא, שניהם יכולות למות, יכולות למות וזה. הסבתא שלי אמרה ללאה, אמרה לה, לך תחפשי בית כנסת, תגידי איזה תהילים בשבילי, תתפללי. באמצע הלילה, ינואר 14, זה היום הולדת של אמא שלי, ינואר 14, היא הולכת לחפש בית כנסת, באמצע הלילה. והיא מצאה איזה בית כנסת, אחרי כמה בתי כנסת, והיו שם מאות בתי כנסת הרי במקום הזה. ולילה סוער, שלג, רוחות. והיא נכנסת לבית כנסת, והיא נגישת, נכנסה לעזרת גברים, ונעמדה מול ארון הקודש, והיא התחילה לפקוט, ולהגיד, אז ניגשה אליה, פתאום נימיתי.
שצמרמורת.
מישהי ניגשה אליה, דופקת לה בגב, כנראה המנקה או משהו, היא אומרת לה, למה את בוכה? היא מספרת לה את הסיפור, שרוצים לעשות הפלה, רוצים... אני צריך לספר לה מה זה הפלה אז. זאת אומרת, להיכנס ולחתוך, ופשוט אי אפשר לתאר. אז היא סיפרה לה את הסיפור, אז היא אומרת לה, בוא איתי. אז היא לוקחת אותה לבית של הרבי מלובביץ' אז, הרבי הרייץ קראו לו. זה האבא של אשתו של הרבי שעכשיו איננו. והיא מכניסה לו פתק, מספרת לו את הסיפור על פתק, ויוצא פתק, שאצלנו במשפחה הוא לרנית, אני עם הפתק הזה כל הזמן, זאת אומרת, צילום של הפתק נמצא אצלי כל הזמן.
באמת?
וכל מי שהולכת ללדת גם נמצא. אתה הולכת לקחת את הפתק.
אתה הולך עם הפתק או שאתה מחזיק אותו בבית?
כן, כן, אני מרכיז, זה עם הכסף, יחד עם...
אתה רואה?
זה פתק שיצא מהרבה, והוא כתוב ביידיש.
אני לא מאמינה.
כן. והוא אומר ככה, אל הגברת פרידה גיסה, זה סבתא שלי.
רק שאני אסביר לכולם איזה פתק, כמה שנים הוא מחזיק, וזה כתוב בעברית?
אמא שלי ב-91 תהיה עכשיו, זה ביידיש.
וואו, זה 91 שנה הפתק.
יש לנו, הפתק האורגינלי נמצא בצילום. אז הוא כותב, אנטפר פון רבה שליטה אויבדיין בקושה, זה תשובה על הבקשה שלך. השם יתברך, אני אגיד ישר בעברית, השם יתברך יעזור, ואלץ, הכל יהיה קשורה, ויוולד תינוק, הלבדיק גזינק, תינוק בריא, ולבדיק זה חי, אבל לא רק חי, מלא חיות, כמו של אמא שלי. והיא לקחה את הפתק הזה, והיא רצה בחזרה לבית חולים, וכשהיא נכנסת, כל הרופאים רצים אליה, ואומרים, אנחנו לא יודעים מה קורה. לפני חצי שעה, התחילה לידה רגילה. התחילה לידה רגילה, ולולדה בת. וזאת אמא שלי שנולדה אז. ולכן אני מאוד קשור עם לובביץ', עם חב"ד, אני מאוד 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 אוהב את התנועה הזאת, גם הרבה בעצמו, כשהיה כאן עניין עם עלובי החיים, שקמרון מקינטוש הגיע לכאן, הוא ראה אותי במחזמר כאן בארץ, והוא הציע לי לבוא לברודווי. אמרתי לו, אבל זה היה המחזה הראשון שעשיתי, זאת אומרת, פעם ראשונה שאני על במה בכלל, ולא כחזן. ואמרתי לו, אני כל כך שמח שאתה רוצה אותי שם, אבל אני לא מופיע בשישי שבת, וחגים וכל זה. אז הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה אותך שם, תן לי לנסוע לראות מה קורה. והוא נסע. אחר כך אני הבנתי שהיו לו קרבות רציניים, הוא כל כך, כל כך נלחם בשבילי עם ה-equity, עם ה-actors equity, ועם ה-theater equity, ועם ה-union equity, כי זה, אף פעם לא קרה דבר כזה ששחקן ראשי לא יהיה בהופעות ברגיל. ואני לא שומע ממנו. אני לא שומע ממנו, ואני עובר זמן וזה, ואמא שלי רואה שאני מתדרדר, היא אומרת לי, לך תפגוש את הרבי מלובביץ', לך תדבר איתו על זה. אמרתי לו, כשאני אדבר עם הרבי מלובביץ', אני אדבר על ברודווי, מה אני אגיד לו, אני רואה להיות בברודווי, זה הרי, כאן בארץ רצו להרוג אותי כשהתחלתי לעשות כאן, המגזר, מאוד לקח את זה קשה כאן בארץ, כשהתחלתי כאן לשחק פתאום בלהיות שחקן, במקום חזן, וזמר חסידי. ואז אמרתי, אמא, באמת, על מה אני אדבר? אז היא אומרת, תשמע, זה הדבר שהכי מפריע לך עכשיו בחיים, זה הדבר הכי חשוב לך עכשיו בחיים לעשות את זה, סע. אז התקשרתי לשאול איך אני יכול לראות את הרבי, אמרו לי, רק אם תהיה Godfather, מה זה גודפאדר? סנדק. תהיה סנדק לתינוק רוסי שיוצא מרוסיה, כי הרבה תינוקות הגיעו אז מרוסיה, הרבה אנשים הגיעו מרוסיה, לא נימולים. והרבה מאוד לקח את זה ברצינות, ומאוד דחף שכמה שיותר ימולו. ואז ואני צריך להיות סנדק, ואני צריך לממן את זה. כמה זה עולה? לא זוכר כמה זה היה, כמה מאות דולרים, לא מי יודע מה. ואז אני יושב שם בחדר, הגעתי לחדר כזה, לבית כזה שחשוך, ונפתח את הדלת, נכנס ז'לוב, 2 מטר. ואני מסתכל, מחפש את העגלה עם התינוק, אני אומר, where's the baby? אני אומר, איפה התינוק? הוא אומר, baby, me baby. אמרתי לרבנים שם, חבר'ה, אני אותו לא מחזיק על הברכיים שאתם חותכים, אני לא יודע, אני רואה דם, אני מת. אני מתעלף, אני לא יכול לראות דם. בכל אופן, הוא אומר, לא, תדאג, אנחנו נשים פרגוד, נשים איזה וילון, אתה תחזיק לו את הראש, גם הראש שלו היה כבד. תחזיק לו את הראש.
באמת, וזה מה שהיה?
כן, והם עשו את זה. תוך 5 דקות הוא קם, נגמר הסיפור, והלכו שנינו, הלכו לרבי. הרבי נתן לו ברכה, ואחר כך הוא פונה אליי. זה רגע מכונן בחיים שלי, אני לא אשכח את זה בחיים. את העיניים שלו חודרות דרכך. ואני לא ידעתי איך להתחיל לדבר איתו. אז אמרתי לו, רבי, do you know למיזרב? אתה יודע מה? אני שכחתי שהרבי הזה יש לו 9 דוקטורטים יש לו מהאוניברסיטה בסורבון. 9 דוקטורנטים. אז הוא אומר, of course I know למיזרב, הוא עושה לי, הוא מדבר איתי באנגלית. קודם כל הייתי כל כך מבסוט שהוא יודע על מה אני מדבר בכלל. אז הוא אומר לי, ואתה יודע כמה שנים לקח לויקטור יוגו לכתוב את הספר הזה? ואני אומר לו, אין לי מושג. הוא אומר לי, 27 years.
באמת? גם אני לא ידעתי את זה.
הוא כתב, אני גם לא ידעתי את זה. 27 שנים הוא כתב את הספר הזה. ואז אני אומר לו, רבי, they want me on Broadway, הם רוצים אותי שאני אשחק, יש מחזמר, תפקיד, ג'אן ולג'אן, אמרתי להם אבל שאני לא, בלי החגים, בלי ראש השנה, בלי שבתות. אז הוא לקח לי את היד ואמר לי, ביידיש, פתאום הוא עבר ליידיש, הוא אומר לי, הלצח שטרק מתיידישקייט, אין אלץ וזיין גוט. הוא אומר, תחזיק חזק ביהדות שלך, זה מה שאני, איך שאני הבנתי, תחזיק חזק ביהדות, אל תתבייש להגיד שאתה יהודי ואתה לא עובד בשישי שבת. אל תתבייש, זה אתה, וזה מה שהם צריכים לקבל, או כן או לא. אין אלץ וזיין גוט, והכל יהיה בסדר, הוא אומר לי. שבא לך שבועיים אחרי זה, קיבלתי טלפון מקמרון, הוא אומר לי, all right, everything is ready, תבוא, הכל מוכן, נגמרו המשפטים והפייטס והמלחמות, תבוא. אני אחרי הרבה שנים, את יודעת, בשביל קמרון מקינטוש להביא אותי, עלה לו כפול. זאת אומרת, זה שחקן סטאר, שהוא צריך להביא מישהו אחר במקומי בשישי שבת. הוא לא יכול לעשות שום הצגה אחרת.
וזה הכל בזכותי, מה ששלחה אותך לרבן.
נכון. אבסולוטלי, אני מאמין בזה לגמרי.
אתה משתף אותה בהכל?
כן, בהכל. גם כחייל, גם כילד, הייתי משתף אותם בכל בחברות שלי, מה אני עושה איתם, איך אני עושה איתם, הכל שותף.
ממש דברים אינטימיים גם?
ממש דברים אינטימיים לגמרי, כן. תמיד הייתי מתייעץ איתם, תמיד הייתי, באמת, ההורים שלי היו מאוד פתוחים, מאוד פתוחים היו. אמא שלי, בגיל 6, כשלמדתי לקרוא, קנתה לי את הספר תינוק בא לעולם.
באמת?
כן, כי שאלתי אותה, איך נולדים? איך נולדתי? עכשיו, אני נולדתי בניתוח קיסרי, וגם אחותי נולדה בניתוח קיסרי, ובינינו היה עוד ילד שנולד עם חוט הטבור, והוא נולד מת. ואז היא ראתה לי, אני זוכר, הורידה את ה... היא ראתה לי, אז היו אותי ניתוח קיסרי, הוא פותחים מימי למעלה עד למטה, והיו עושים צלב כזה על הבטן ממש, כזה ניתוח. היא ראתה לי את זה, אבל היא אמרה לי, תקרא את הספר ותראה איך נולדים ילדים על אמת. והייתי קורא את הספר הזה. כן.
תגיד, אני אשאל אותך שאלה קשה, אבל אני בשנים שלפני שאימא שלי נפטרה, חייתי בחרדות מהפרידה ממנה. כל לילה הייתי חושבת על זה, והייתי בוכה בקרית, כל לילה.
ברצינות.
מהפחד. ומה שחשבתי שאני צריכה טיפול, כבר הלכתי באמת, כי זה היה ממש, כי ידעתי שזה מתקרב, ופחד. פחדתי מזה. אתה חושב על זה, על הפרידה מאמא?
לא.
בכלל לא?
כיף לך. אני חושב עכשיו, אני חושב על עכשיו, זאת אומרת, מה אני יכול לעזור לה עכשיו, אם אני יכול לעזור לה בזה שאני בא לבקר אותה, בזה שאני מדבר עם האורולוג שלה, שהיא תיקח את הכדורים האלה, לא תיקח את הכדורים האלה, בזה שאני מביא לה מארצות הברית כל מיני משחות וכדורים, וכדורים בשביל לעשות קאקי, וכדורים בשביל כל מיני כאלה דברים. בזה אני מתמקד עכשיו. אני לא חושב על זה בכלל, אני חושב אולי האמונה עוזרת יותר אולי בשעת פרידה. זאת אומרת, זה... תשמע, אמא שלי... יש גן עדן, אנחנו מאמינים שיש גן עדן ויש גיהנום ויש, ואני מאמין שהיא הולכת למקום טוב. היא תלך, כשהיא תלך עד 120, שהיא תחיה עד 120, היא תהיה במקום אולי אפילו יותר טוב ממה שהיא נמצאת עכשיו.
אחותך גם קשורה אליה ככה?
היא מאוד קשורה אליה, אבל היא גרה בארצות הברית. אז אמא שלי לא יכולה לחכות, אמא שלי מחכה מנסיעה לנסיעה של אחותי, כשאחותי מגיעה, היא מגיעה לשבועיים שלושה, היא יושבת איתה בדיור מוגן ולא עוזבת אותה. סוחפת אותה לכל הרופאים, לעשות עוד פעם בדיקות ולראות מה, איזה תרופות היא לוקחת נכון, איזה תרופות נכונות ואיזה תרופות לא נכונות.
אז כנראה אבל... גם על הזוגיות השנייה שלך היא צדקה.
כן. כן, בסופו של דבר כן, אבל תשמעי, הזוגיות השנייה, אני באמת, תשמעי, אשתי השנייה לימדה אותי הרבה דברים. היא מאוד, היא דתייה מאוד.
יותר ממך?
הייתה יותר ממני, היום אני חושב שאנחנו פחות או יותר שווים, אבל אני מאוד התחזקתי אצלה, כי היא לימדה אותי שלא מספיק לקרוא בסידור, אתה מתפלל בבוקר, אני קם בבוקר, דבר ראשון שאני עושה, אני נוטל ידיים, מתפלל. אוקיי? אני אומר בסידור, מה שכתוב בסידור, כל הפרקי תהילים וכל הזה, ואני אומר תהילים, אני שעה אני מתפלל. והיא לימדה אותי שלא מספיק שאתה מתפלל מה שכתוב בסידור, מה שכתבו אז, אתה צריך לדבר אליו. לדבר איתו כמו חבר, תספר לו הכל, תגיד לו מה אתה רוצה, תודה לו על מה שאתה צריך להודות לו. ננסי פנדס, יש לנו מופע משותף עכשיו, שנקרא העולם כולו, כן, יש לנו משותף העולם כולו.
רק שניכם?
אנחנו עם תזמורת, אנחנו עושים, יש בינינו אינטראקציה מאוד יפה של דברים נורא מצחיקים שאנחנו עושים, והוא אהבת חיי, אני מת עליו, הוא כזה איש, ומצחיק אותי, איך שאני אומר את השם שלו, אני ישר צוחק.
גם אני כמובן.
והוא מנגן, תשמעי, הוא פסנתרן מכונן, כתב עיבודים, הגיע לאירוויזיונים, עשה דברים. אז כשדיברנו, כשנפגשנו וסיפרתי לו שאני מדבר עם אלוהים כל יום, אז הוא אומר, תשמע, אני מדבר עם אלוהים, אתה מדבר עם אלוהים, סימן שאתה דתי, האם אתה שומע אותו, עונה לך, זה אתה סכיזופרן. אבל הוא לא צודק, כי אלוהים עונה לי על כל, מה שאני מבקש, אני מקבל.
אשריך.
תשמעי, אני אתן לך דוגמאות.
ההורים שלך היו דתיים כמוך, או פחות או יותר?
ההורים שלי היו מסורתיים יותר. אבא שלי בכלל כמעט לא היה דתי, כשהוא התחתן עם אמא שלי. אמא שלי הייתה בת של רב. והם התחתנו, אני לא יודע איך, וכל אחד ויתר על משהו, והגיעו...
נפגשו באמצע.
אז בסדר, אבא שלי היה מדליק מנורה ככה עם הכתף, כשצריך, או משהו. זאת אומרת, אבא שלי לא היה דתי ממש.
פנאט.
כן, הוא לא שהוא היה פנאט. הוא אפילו, אני חושב הרבה שנים גם לא הניח תפילין אפילו. רק בשנים כשהתבגר יותר, הוא התחיל להתפלל יותר, ללכת לבית הכנסת יותר. אבל בבית אנחנו קיבלנו חינוך מאוד מאוד דתי, זאת אומרת, לא מאוד מאוד דתי, אני מתכבד, אני עושים קידוש בשבת. הייתה לי בעיה בקריית טבעון, גדלתי בקריית טבעון כמה שנים, אז הערבי כיתה תמיד היו בימי שישי. ואני הייתי בא עם אבא שלי בית הכנסת, או עד שהוא היה הולך, עד שמתחיל, שלום עליכם, על אחר, אבא, יותר מהר, אני צריך ללכת לערב כיתה. אז היה את העניין הזה, ותמיד, והם רצו לעזור לי, תמיד, אז מהרנו בתפילה, בתפילות ובברכת המזון וכל זה, ואני רצתי ישר לערבי כיתה שאהבתי מאוד. שם למדתי על מוזיקת שנות ה-60, שאני מטורף על זה גם עד היום. אז באמת, היה לנו בית מאוד מאוד, תראי, גם היו לנו אורחים בפנסיון, היו מגיעים אורחים לפנסיון, אז ההורים שלי בימי שישי, היו יושבים משחקים איתם קלפים, לא על כסף.
כן.
אבל היו יושבים משחקים איתם קלפים, היו שרים להם, אני הייתי שר להם, עד היום אנשים עוצרים אותי ברחוב, אני זוכר אותך שאתה את החייל, אתה שרת אצל ההורים שלך בפנסיון, ואני אמרתי, דודו פישר יהיה יום אחד.
ואת יודע, אני חושבת שמי שגדל ככה עם קרבה ואהבה להורים, זה ערובה לחיים טובים ולהצלחה. ככה אני חושבת.
כן. יכול להיות, אני מכירה שאנשים מאוד מצליחים שלא כל כך מסתדרים עם ההורים שלהם.
כן, אבל הם לא מאושרים.
זה יכול להיות.
אני מאמינה שמי שגדל עם אהבת אם, קרבה, גם עם ההורים, זה הנכס הכי גדול שלך בעולם. יותר מכל דבר. יותר מכסף, יותר מכישרון, יותר מכל דבר.
אני חושב עוד יותר מכך, אני חושב, תראי, אני למדתי את זה גם אצל ההורים שלי, כי אז לא היה פיליפינים ופיליפיניות ותאילנדים שלקחו, שדאגו להורים. הם אצלנו בבית. אבא של אבא שלי, אצלנו בבית, אבא שלי רוחץ אותו, מגלח אותו, מסדר אותו, מלביש אותו.
ככה גם אצלנו.
נכון, ואימא שלי, את אימא שלה, עד סוף ימיה, זאת אומרת, הייתה
יצאה. גם אתם, סבתא גרה איתנו.
אז לפחות אנחנו לא יכולים להראות את זה לילדים שלנו היום, כי היום יש פיליפיניות ואיזה...
לא משנה, אבל עדיין אתה כן...
אבל הם רואים שאני... שאני דואג מאוד לאימא שלי, שאני כל הזמן
אצבע קטנצ'יק. הם גם קשורים אליך, הילדים שלך קשורים אליה?
כן, כן, קשורים אליה. הילד הקטן שלי, גם אני מלמד אותו, הוא אומר, אבל למה סבתא? אין לו כל כך קשר איתה, כי היא קצת מפחידה אותו, את יודעת, היא יושבת על כיסא גלגלים וזה. אבל למה סבתא באה גם לשבת, אם הוא בא אליי לשבת הזה? ואני מלמד אותו, להפך, אנחנו יושנים יחד בחדר שינה אחד, והמיטות שם יותר נוחות מהמיטה, מהחדר השני, אז אני נותן לאימא שלי ולעוזרת שלה לישון בחדר שלה. למה אתה? אבל זה חדר שלנו, זה... ואני מסביר לו, אני אומר לו, תשמע, כאן המיטה יותר גבוהה, ויותר נוח לסבתא לרדת מהכיסא גלגלים, ולשבת על המיטה הזאת, והמיטה יותר נוחה, ואפשר להזיז את הגב שלה, ולהרים לה את הרגליים וזה. אז אני חושב שאנחנו צריכים לוותר. כמה שנים אמרתי לו, עוד יהיה לנו את סבתא? לא יודעים כמה שנים, זה סבתא מאוד מבוגרת כבר. אז, והוא מבין את זה, והוא מקבל את זה, והוא לומד מזה הרבה, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד.
נכון, זה דוגמה, תמיד אתה חושב שהילדים שלך התנהגו אליך קצת כמו שהם ראו שאתה מתנהג להורים שלך, זאת הדוגמה.
נכון.
זה הדוגמה, וזה הערכים
שלהם. אני מאוד, מאוד.
וגם אני לא דתייה ולא זה, אבל אומרים, כבד את, זה המצווה היחידה שיש שכר בצידה. נכון, כבד נכון. את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך.
נכון, נכון.
אז,
יש עוד מצווה אחת שאתה יכול לבחון את השם בזה, זה מצוות הצדקה. שאתה צריך לתת 10% מההכנסות שלך, אתה צריך לתת לצדקה.
למס הכנסה זה לא נחשב?
לא. לא, צריך לתת גם לצדקה לעניים, לאנשים שאין להם, לבתי כנסיות, למקוואות, לכל מיני כאלה דברים שחשובים לך. וכתוב, בחנוני נא בזאת, תבחן אותי. תראי, היה לי חבר, מוטי זיסר, זיכרונו לברכה. הוא היה אומר, לא נותנים צדקה אחרי שאתה מרוויח כבר, נותנים צדקה לפני. אם אתה רוצה, כי ה-10% צדקה, זאת אומרת שאתה הולך לקבל פי 10. אם אתה נותן 100 שקל, אתה תרוויח 1,000. כן? ככה מוטי היה אומר לי, הוא לימד אותי דבר גדול. הוא לימד אותי, אם אתה רוצה באמת לתת צדקה אמיתית, וזה ולבחון את השם, לבחון אותו, בחנון הנה בזאת כתוב, תעשה את זה. ואני רוצה להגיד לך,
זה נכון.
זה עובד. זה עובד.
כן.
את יודעת, אמא שלי, אני תמיד התייעצתי איתה על כל מיני דברים שעשיתי, לפני שנסעתי לחול, ולפני שזה, ולפני עלובי החיים, וכשרחלי, אורוביץ, המפיקה שלנו, שהיא אמרה לי, תשמע, אולי תעשה משהו עם ננסי.
רחלי, החמודה.
כן, אמרתי, מסע לך דרישת שלום חמה, אמרה לי, תמיד נשיקה בשבילי.
לא זכר.
כן, היא המנהלת שלי.
יפה.
זה גם סיפור איך שפגשתי אותה, זאת אומרת, זה סיפור אדיר. אז לקחתי את ננסי לאימא שלי.
אוקיי.
אמרתי, אימא, תראי, יש כאן רעיון לעשות עם ננסי, את מכירה את ננסי? אמרתי לי, כן, אני רואה אותו בטלוויזיה, בבוקר, אני רואה אותו. יש רעיון לעשות תוכנית עם ננסי, מה את אומרת? אז היא לוקחת אותי הצידה ככה, אומרת, בוא, בוריק, אני לוקחת אותי, היא אומרת לי, תשמע, זה רעיון מצוין, היא אומרת, שאפילו אם תיסע בכל העולם כולו, לא תמצא כזה משיגנר. ונתנו לתוכנית את השם העולם כולו. והתוכנית מצליחה, באמת, זה פצצה של תוכנית, וננסי גדול, ענק, ענק, איש גדול.
אז אם אתה נוסע עכשיו לאמא שלך, תמסור לה דרישת שלום.
אני אסור לה. אני גם אשתן לה לשמוע את התוכנית.
ושהיה כיף לשמוע עליה וגם על אבא שלך. ותודה רבה שבאת.
תודה לך.
תודה רבה דודו פישר.
תודה רינה, תודה רבה.